רנס.
רנס?
כן.
רנס זה לא כזה.
רנס, רנס, רנס.
רנס.
טוב.
יש לי מישהו בהקלטה של שבוע שעבר אולי? לא,
היית?
הוא לא היה.
הוא לא היה.
לא, היא לא הייתה?
היא הייתה בשבוע שעבר, היא לא
השתכרה
את זה בבית.
אה, אתה רואה?
אני עכשיו פתרון יצירתי, אני חושב שאני עושה פה מקליט ספרייר.
אז אני נקליט.
כל פעם שמי שלא יהיה פה שם.
ודאי, שוב שם. איזה יום? רביעי. 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 רביעי זה פה. טוב. אז למרות השלג, כולם הגיעו. מה? הכל היה קשה. הכל היה קשה. זה... טוב. איפה אנחנו? בבית כנסת ניצנים, למטה בבית המדרש. השייך שלוש. איפה אנחנו בספר? 208? כן, 208. חשבתי 9, אבל... מה? לא, לי יצא 9, אבל... יכול להיות 9. אני יודע. 9, כן, זה בטוח. רבי נחמן דיברנו, מה אתם אומרים 8? טוב. לא, אני חושב שאנחנו למטה, בשאלה. כן. טוב. האם אין עמדה ניטרלית? זה בעקבות מה שדיברנו. טוב, רע, צדיק, לא צדיק. השאלה היא, האם באמת כל דבר אנחנו צריכים להגיד זה טוב או זה רע? אין משהו באמצע? לא זה ולא זה. למה אני חייב לשפוט כל דבר? לא חייב. תשובה, התודעה האנושית רגישה לערכים. אני חופשי לדחות. ערך או לקיים אותו, אולם הערך כערך כופה את עצמו עליי. כל דוגמה שאתה רוצה. כל דוגמה שאתה רוצה. אנחנו לא... טוב, כמובן זה העמדה של... של התורה כאן. אנחנו לא ממציאים את הערכים. מי שממציא את הערכים ומציע אותם לאדם זה הבורא.
עכשיו עם קום המדינה, יש ערכים שהעם המציא, דגל ישראל, זה ערך.
לא, זה לא נקרא ערך.
אז מה זה נקרא?
זה נקרא סמל. סמל, זה לא ערך, זה לא... אין לזה שום קשר. ערכים במובן המוסרי, הפילוסופי של המילה. מה אמרתי שתי? שאנחנו לא ממציאים, לא ממציאים. אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד כן או לא. מקבל עליי. זה החופש הבחירה של האדם. ככה זה בא לידי ביטוי. בשיטות אחרות כמובן זה יהיה אחרת, כן? כי בכל שאר השיטות האדם הוא שממציא את הערכים, הוא זה שמקבל או שלא מקבל, אבל הוא הממציא. זה מה שהאדם הראשון רצה לעשות. אבל לפי מה שמניתו הסביר לפני זה, לפי התורה, חופש הבחירה של האדם הוא בתחום של כן או לא מקבל ערך מסוים. אני חושב ששבוע שעבר הדגשתי את הנקודה הזו. זה הרמה התחתונה ביותר של המושג שנקרא חופש. יש מדרגות. אבל מה שיש כרגע זה המדרגה הזאת.
היום למשל, בשום תחום, תקשורת, חינוך, תרבות, אתה לא יכול לגשת בלי הערך של קבלת האחר, של השונה, לפני מאות שנים לא הכירו בדבר הזה. אני הוא אני, ואחר הוא אחר, ואני נלחם בו, לא מתחתן איתו.
כן, זה נכון, זה נכון. זה אומר שבמשך מאות ואלפי שנים דחו את הערך הזה, והיום יש מוכנות כביכול לקבל.
הערך היה קיים?
כן. זה המבחן של האנושות, מאחל מקין והבל. זה קיים מאז ומתמיד. זה שלא התחשבו בזה, זה סיפור אחר.
התורה חינכה אותנו, זה כן. תועבה ולא תתחתן איתם.
נכון, וזה... נכון. אז... בוודאי שכן. זה לא אומר שאני חייב להתחתן איתה? אין קשר בין הדברים האלה. אבל זה שאני חייב לתת לו מקום לחיות, בוודאי שכן. כי הוא אדם, הוא נברא בדיוק כמוני. במובן הזה הוא לא שונה ממני.
הוא עושה
מעשה טוב,
אני צריך לזכור אותו.
ודאי.
לתת לו מקום לחיות.
נכון, נכון. אם הוא רוצח, גם כן, נכון. אבל אני חייב לברור לו איתה יפה. זה נכון שזה לא פשוט להבין את זה. כי הרבה פעמים אנחנו מיד מגיעים למסקנה, חייב מיטה. אבל למה הוא חייב מיטה? זאת השאלה. אבל זה שהוא אדם הוא אדם. בתור אדם אני חייב לאהוב אותו. בתור פושע אני חייב להגיד לו מה שאני אומר. זה שני דברים שונים לחלוטין. האם זה פשוט ליישם את הדברים? אני ממש לא. ממש לא. אבל אני לא יכול לבוא להגיד, הוא לא אדם. הוא לא נברא. לא יכול. במישור המעשי יש מורכבות כאן. כן. וצריך לעשות הבחנה ברורה בין שני המישורים האלה. איך אני שופט את המעשים שלו ואיך אני מתייחס אליו כאדם. יש שני מישורים שונים. למשל, גם אם הוא יבוא ויגיד אחרי שעשה מה שהוא עשה, חזרתי בתשובה, אני אדם אחר, מבחינת בית דין זה לא פותר אותו מהחיות. אבל לכאורה, אני לא שופט את האדם שעשה את מה שעשה. אני אומר, בסדר, זה שיקולים טובים מאוד, בינתיים בוא נתייחס למקרה הספציפי שלנו. כן? זאת אומרת, זה שני דברים שונים לחלוטין. יש המישור אחד שהוא המישור של כל אחד הוא נברא של אותו בורא, ויש מישור אחר שהוא מה עשית בדיוק. אז אומר כאן, התודעה האנושית מציירת לעצמה ערכים מוסריים ורוחניים בקטגוריה של חובה, משהו שיש להגשים, לקיים או לדחות, אולם גם אז הקטגוריה היא קטגוריית החובה. זה אולי הדבר המוזר ביותר. שואלים מישהו, לא משנה. אם יש דברים שמחייבים אותו, אז הוא יגיד כן. וזה לא משנה כרגע מה בדיוק. כן? ואם שואלים אותו אחר כך, ומה מקור החיוב הזה? אז כאן יש כל מיני תשובות. ברוב המקרים התשובה היא, זה מחייב אותי. זאת אומרת, זה איזושהי תחושה פנימית שאם אני לא עושה את הדבר המסוים הזה, אני חש איזושהי אינוחות. למה? מה? כן, אבל דחית, אתה תשתמש במילה דחיתי. זאת אומרת, זה כן מחייב אותך, באיכשהו. אבל אני החלטתי לדחות. זאת אומרת, זה, יש לזה חשיבות. מדוע יש לזה חשיבות? אם אתה דוחה. למה אתה משתמש בקטגוריות של מקבל ודוחה? זאת השאלה.
יש לי רשימת
ערכים.
איפה היא?
נכון, נכון.
יש משהו שעובדה
שמגביל אותך. יש רשימה קיימת, עולמית.
לא, שלך, אישית, כן. לא, היא שלך, ברגע שאתה אומר יש לי, היא שלך.
ברשימה הזאת אני מקבל או לא מקבל.
נכון, נכון. נכון, נכון. אבל אתה תמיד תדון בשאלה אם אני מקבל או דוחה. זאת השאלה, מדוע? מדוע?
הרשימה קיימת.
למה היא קיימת? זה בדיוק, זה הדבר המסתורי כאן. מדוע האדם חש שיש אכן דבר כזה? זאת השאלה המעניינת.
יש חברה, יש... לא מלואים.
לא משנה מה.
יש לה ערכים.
לא, לא, לא.
החברה כופה עליך, דרך מסוימת של חיים. ואתה...
עובדה שאתה מרגיש חובה. והשאלה היא בדיוק מה מקור החובה הזאת שאתה חש. אז אל תחיה בחברה הזאת. אתה יכול להתבודד. אתה יכול לעבור לחברה אחרת. למה לא?
זה
עדיין לא עונה לשאלה הבסיסית, זה עדיין לא עונה לשאלה הבסיסית הזאת של התחושה. מה מקור התחושה הזאת? זה ציווי, זה תשובה דתית. זה תשובה דתית. כן, יש מחויבות לערך אחד, האני שלי. כן. ומעל הכל. אה? מי אומר שאני יצור חברתי? אתה בסדר, אבל... לא, 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 לא נכון, לא נכון. העמדה הזאת היא מאוחרת מאוד. רוסו אמר, הוא היה הראשון שהעלה את העמדה הזאת. זה מאוחר מאוד. וכל המושג של חברה זה גם מושג מודרני ושלא היה קיים לפני זה. רק הסוציולוגים הראשונים התחילו לדבר במונחים של חברה. בסדר, זה פרשנות מודרנית. זה פרשנות מודרנית. לא, זה אומר. כן, אבל לבנה לנו, זה פרשנות מודרנית. המושג חברה, כן? זה מושג של המאה ה-19. זה לא משנה. כל מי שעוסק בפילוסופיה של המוסר שואל את השאלה הזאת. מה יכול להיות המקור של אותה תחושה שגורמת לי להגיד במצבים קיצוניים? אני מוכן להקריב את חיי עבור ערך מסוים. למצב הקיצוני ממש, כן? אבל עשרות מיליוני אנשים עשו את הדבר הזה. כל המהפכנים למשל. לא שואלים את עצמם מדוע אני עושה את מה שהוא עושה. חידה. חידה. מה גורם לאדם באמת לחוש? ואחר כך, לא רק לחוש, אלא לחצות, לחיות לפי התחושה הזאת. אם אני אומר זה צו אלוקי, אז הנה, זו תשובה פשוטה. כן, אבל זה לא המצב היום. אבל מה זה להאמין בערך? הערך זה דבר מופשט. איך דבר מופשט יכול לחייב אותי לעשות מעשה? אני יכול לנהל דיון מופשט לחלוטין. זה כן, זה אני מבין, כן? אבל בסופו של דבר, מעבר לדיון המופשט, יש את הדיון המעשי. מדוע עשית את מה שעשית? כי אני מאמין באחווה. בשוויון, בחירות, בחופש, זה, וכל הדברים האלה, כן? זאת השאלה הגדולה.
לא קשר מדם כי מאמין או לא מאמין, בסוף הוא כאילו מתכוון איזשהו ערך שהוא מופשט, כמו שאתה אומר, ומקיים אותו במציאות.
הוא מאמין בערך הזה, כי מחייב אותו, עד כדי כך שאני מוכן להקריב את חיי עבור הערך הזה. בסדר. זה עדיין לא הסבר. זה עדיין לא הסבר.
נכון, אבל זה עדיין לא מסביר את זה, מה גורם לו באמת לקום ולעשות את זה בפועל.
מטרה לחיים שלו, וזה הערכים האלה.
אבל מה מעורר את התחושה הזאת?
התחושה של החיים, שרוצים לחיות.
זה עדיין לא פשוט. לא, לא, אני אומר, כל מי שעסק בפילוסופיה של המוסר דן בשאלה הזאת, כי היא באמת השאלה המסתורית ביותר בדברים האלה. ולכן אצל רוב רובם תמיד יש את החלוקה בין המישור התיאורטי, למשל ניקח את קאנט, כן? ביקורת התבונה הטהורה. אבל יש עוד ספר, ביקורת התבונה המעשית. יש דברים שמבחינה שכלית מחייבים אותי, אותם קטגוריות, הצו הקטגורי של קאנט, אחר כך הוא מעביר את זה למישור המעשי. ושמה במישור המעשי הדיון הוא כבר איך אני מגדיר את המעשה הטוב. לא רק את הטוב כמושג, כמופשט, אלא המעשה הטוב עצמו, אני חייב להגדיר אותו. כי המעשה הטוב הוא הביטוי של אותו מושג מופשט, שאני בא ואומר, הוא מחייב אותי. הצו הקטגורי הזה מחייב אותי. מה הוא מחייב אותך? מה מביא אותך לחיוב כזה? למה אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, הוא קיים, אבל זה לא בקטגוריות של חיוב, קבלה, תחייה וכו', כן? אלא זה בקטגוריות של אחרות. אבל אי אפשר להגיע לקטגוריות האחרות. תמיד חוזר לנקודה הזאת, כן, לא, מקבל, לא מקבל. מחייב, לא מחייב. אין זאת שאלה בכלל, 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 בכלל לא, לא פשוטה, כן? אז, מה? כן? טוב, זה מה שעידו רצה, זה מה שעידו רצה להגיד. אני רוצה לחיות בסביבה מסוימת, אז אני כביכול, אני אקבל, וביני לבין עצמי, אני אגיד, טוב, הדבר הזה לא. כן, על העיקרון, גם על העיקרון, גם על העיקרון, כן, ברור, ברור, בסדר, אפשר להבין את זה, כן. זה עדיין לא פותר את השאלה. לא, לא, רוב הפילוסופים של המוסר אומרים אין תשובה. אין תשובה. לא, 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 לא. הם מגיעים לזה, יש... יש את התחושה, אפשר להחיש את התחושה הזאת, כן? עובדה. אבל מה המקור שלה? אלא אם כן שוב אתה חוזר למישור הדתי, ששם התשובה היא פשוטה וברורה.
אדם נברא
כך. אפשר להגיד, זה תשובה דתית. אבל זה תשובה דתית. זה תשובה דתית. בוודאי שכן. אז זה תשובה פסיכולוגית. ברגע שאתה אומר האדם נברא, זה תשובה דתית. לא יעזור שום דבר. זה לא נולד ככה? מה? ב-DNA? מקודד? איפה?
לא יודעים. מה שאני מסכים איתך זה שאתה לא יודעים. זה אני מסכים.
אבל זה אני יכול להסביר. זה אני יכול להסביר. יש דבר שאי אפשר להסביר אותו. אז אפשר לבוא להגיד עדיין, כן? סוגריים. איך יכול להיות שמחשבה מסוימת שהיא מופשטת גורמת בסופו של דבר לפלוני, להזיז את הרגל או לא. זאת השאלה היסודית. איך הרוח גורם לחומר לעשות משהו? ולהפך, איך החומר גורם לרוח לחשוב על משהו? אומר קאנט, אנטינומיה. מה? אין תשובה. מאה שהוא אמר את מה שהוא אמר, אף אחד לא בא ואמר משהו יותר חכם. זאת השאלה הבסיסית. נכון. לשם שינוי, אנחנו בעמדה נוחה, לא רק ליהודי הדתי, לכל מי שאומר שיש משהו, אז אצל כאן גם כן הוא פותר את הסיפור הזה, הוא בא ואומר החוק. מחייב. החוק מחליף שמה את המושג של ההתגלות האלוקית. החוק מחייב. זה לא משנה. לא, לא, זה לא משנה, כי זה כבר דיון אחר שהוא גם נכנס לדיון הזה, ואז הוא חוזרים להגדרה שלו, מה זה החוק, או מה אמור להיות החוק. החוק אמור לשקף את כל אותם מעשים טובים שכל אדם בריא בנפשו ירצה לעשות. זו הגדרה פורמלית. מה? הוא לא אומר הדבר הסביר, הוא אומר כל אדם. כל אדם. ברור, אני אומר, אבל הוא לזכותו יאמר, שהוא הראשון שנותן הגדרה שעומדת בפני עצמה. כי לפניו כולם נתנו הגדרה שבסופו של דבר אמרו המעשה הטוב זה משהו אחר. זה היופי, זה הלגלי, זה התועלתי, זה ה... בסדר? הוא הראשון שבאמת מתמודד עם השאלה...
מה זה
טוב? אז עכשיו אחר כך אפשר להתווכח על כל מילה בהגדרה שלו. אבל לפחות יש הגדרה. הוא במסגרת ההגדרה הזאת, הוא בא ואומר, החוק זה כל אותם מעשים טובים וכו'. ואז הוא מקדש את הדברים האלה, והוא אומר, אלה נכנסים לקטגוריה של הצו הקטגורי. זה מחייב אותי. זו הגדרה חילונית, אימננטית, שכל תכליתה להחליף את ההגדרה הדתית. הגדרה דתית. כל הדיון הזה הוא פנימי בתוך העולם הנוצרי. ולכן קשה לעשות התאמות ולכלול בפנים את הדברים שמבחוץ, כן. אבל כרעיון. זה מה שהוא אומר. שאלת המקור. אומר, אין לי שום תשובה. למקור הזה. שירצה לעשות. מאיפה הרצון הזה לעשות? לא ברור, והוא בעצמו אומר. לא. ברגע שהוא אומר, ברגע שהוא אומר, כל אדם זה לא יכול להשתנות. זה כל אדם. הדברים כוללים כל אדם. אם יש אחד בקצה השני של העולם שבא ואומר לא, אז זה לא. ברור שאחר כך יש בעיה של תרגום של הכלל המופשט הזה למישור המעשי, אבל... הוא לא משנה, אין חוק. הוא אין חוק. טוב. אני אומר כאן מניטו. השאלה עומדת על הפרק היא, אם רצוני רוצה את מה שמחייב אותי החוק לעשות, והאדם המכיר את עצמו יודע אם זה אמיתי, או שמה רצוני שונה, ואני צריך לכבוש את יצרי למשול בנפשי כדי לפעול על פי אותם ערכים שאני מכיר כאמיתיים. זה הדיון, התחלנו בו בשבוע שעבר, מה ההבדל בין הצדיק ובין החסיד. הצדיק חי את המתח הזה בין מה שאני רוצה באמת ומה שהחוק שאני מקבל אותו כמחייב אותי רוצה שאני אעשה. זה הצדיק. החסיד כבר מעבר לדיון הזה. הוא רוצה את מה שהחוק. שני סוגים שונים לחלוטין של אנשים. יש עוד מדרגות. אבל כאן אנחנו מסתפקים בשני מדרגות. אין? אין שום דבר. זה משהו אחר. אין מתח. למי יש יותר זכות? זאת השאלה הגדולה עכשיו. לחסיד המעולה או לצדיק הכובש את יצרו?
וככה הרמב״ם מנסח את השאלה שלו.
המצווה מה שלא מצווה,
אז
יש פה
הגבלה
באיזשהו
מקום. טוב, והרמב״ם לא ידע את זה?
אני שואלת.
לא? יש שאלה? קודם.
השאלה אם יש הגבלה באמת, או זה דמיוני.
כרגע אני לא יודע, כי עוד לא ראיתי שהרמב״ם מצטט את הדברים האלה. יש קודם כל שאלה. כן. אז היום אני תוקע. על פי הפילוסופים, החסיד המעולה טוב יותר מן הצדיק המושל בנפשו, משום שבתוך תוכו הוא משתוקק לרע. הוא מקולקל ויכול להתגלות כרשע. זאת העמדה הקלאסית של הפילוסופיה. מנגד מצטט הרמב״ם את דברי חז"ל אמרים שהצדיק מעולה מן החסיד. הנה הגענו לנו. אולם הוא מביא גם ציטוטים מן הנביאים אמרים שעמדתם זהה לכאורה לעמדת הפילוסופים. הנה כבר זה לא הולך להסתבר. כן? נפש רשע יפטר רע, לא יוכן בעיניו רעהו. טוב, אז מה עכשיו עושים? מה יש תירה בין הנביאים ובין חז"ל? נביאים בצד הפילוסופים, וחז"ל איך אפשר להבין את הדברים? כן? ולכן עלינו להבין לעומק את מה שרוצה הרמב״ם להסביר לנו, משום שעמדתו נראית לכל הפחות פרדוקסלית. וכאן כדאי לשמוע את הדבר. הנחת היסוד של הפילוסוף היא שהאדם הוא כבר מה שהוא אמור להיות. הוא כבר קיים באופן האותנטי ביותר, הוא אינו נתון למאמץ כדי להגיע למדרגה מסוימת, להיות מוסרי, אלא הוא כבר במדרגה הרצויה. כן. הפילוסוף, ובייחוד הפילוסוף היווני, תמיד מדבר על האדם הפילוסוף. זהו מבחינתו האדם האמיתי. כך תופס הפילוסוף את המציאות, והפועל היוצא בתפיסה זו הוא היא, שאם האדם הוא מוסרי, אין אצלו שום קונפליקט בין דרישת החוק לדרישה המוסרית. במילים אחרות, הרצון זהה לדרישה. אפשר להתווכח עם עמדה זו ולשאול אם הפילוסוף אינו מדבר רק על עצמו ומתעלם משאר בני האדם, ומי חוץ ממנו יכול לראות את עצמו כגבר מושלם, כבעל מידות מתוקנות וכו'. אם במציאות קיים איש כזה, אולם זו עמדת הפילוסופיה הקלאסית לאורך כל הדור. יוצא שזה החסיד, כן. יוצא שזה החסיד. נביאי ישראל מדברים על האדם כפי שהוא יהיה בקץ הימים. האדם השלם, האדם שהצליח להשתלם במהלך הזמן ובזכות המאמץ היומיומי שלו. חז"ל מדברים על האדם שמתהווה במהלך הדור. ולפי זה אפשר להבין את כל מה שהרמב״ם אומר. אין כאן סתירה. יש עמדה של הפילוסופים להשאיר אותה בצד, ויש עמדת חז"ל. איך הדברים כרגע במציאות? ועמדת הנביא, איך זה ייראה בסוף? יש הבדל, כן.
זה מסביר, זה מסביר המון המון דברים. זה מסביר אכן המון דברים. חזל חיים במציאות. בעולם הזה. בעולם הזה צריך להתמודד עם כל מיני דברים, ובין היתר, עם העובדה הפשוטה שאצל רוב בני אדם, יש מתח, אם לא יותר מזה, בין הרצון הפנימי ובין הדרישה. הנביאים מדברים על ימות המשיח פלוס. הם רואים כבר את העולם מתוקן. אם רוצים לדעת גם במציאות, צריך ללכת לחזר. יש לזה גם השלכות כמובן לגבי כל הספרות של המוסר. כשמדברים על דרישות כאלה או אחרות, אתה צריך להיות ככה וככה וככה. רוב בני אדם לא מזדהים עם הדרישות האלה. הרף הוא גבוה מדי. ולכן מנדיטו התנגד ללימוד מסילת ישר. הרף כזה... כבר בהקדמה מגיעים לייאוש טוטלי. שום סיכוי שבחיים שלי אני אגיע אליה. אז אם בהקדמה, אז כבר בפרק ראשון בכלל וכל שאר הפרקים זה בעלת הקדושה. אבל, בלי אבל.
אם אתה מבין בתהליך הזה,
אתם יכולים
לצאת ישרים
וליהנות מהספר. ליהנות, כן. ליישם, זאת השאלה.
אתה אומר
שאולי,
אבל לא, אם אתה מבין שזה תהליך,
כן.
אתה לא צריך להיות ביום שאתה בתהליך.
כן.
זה משהו שהולך ומתקדם לאט לאט.
נכון.
זה גם מה שהספר אומר לך.
נכון.
הוא לא אומר לך, אתה צריך עכשיו להיות מדרגה לתאים. הוא אומר לך, תשמע, יש פה איזה תהליך שאפשר לעבור אותו.
כן.
אם תתאמץ מספיק יותר, כן. זה
יוכל להגיע אליו. זה לא מה שכתוב.
הרוב האנשים אומרים שזה בדיוק זה, שאדם הוא...
זה לא...
מאוד טוטלי התהליך הזה.
כן, אבל זה לא מה שכתוב במסילת ישרים. זמן לפתוח ולבדוק. זה לא מה שכתוב. לך תלמד במקום זה, הוא היה אומר תומר דבורה.
מי יכול להבין
תומר? להבין זה עניין של מאמץ אינטלקטואלי. לעשות את מה שכתוב שם זה סיפור אחר. אבל כשאני שם את הדרישה בשמיים, במיוחד אצל הצעירים, אחר כך שומעים כל מיני דברים מוזרים ביותר ש... ממש דברים מוזרים, ממש דברים מוזרים. אבל הם קושרים בעצמם בין דברים שקורים להם בחיים ובין הכישלון בנקודה זו או אחרת מבחינה מוסרית. לא עברתי את הטסט, כי. מה הקשר? איך הגעת לקשר הזה? מה זה כתוב במסילת ישרים? למשל שאתה שומע את זה, אתה אומר, הוא לא נורמלי. צריך זה, אבל כשאתה שומע את זה שוב ושוב, אתה מבין שיש בעיה. יש בעיה. זה נכון שאפשר ללמוד מסילת ישרים ולהגיד שזה תהליך ושזה היה יעד ושזה,
אבל זה יעד שאני לא יכול להשיג אותו. בסדר, אז בואו נלמד את כל הפרקים, נעצור בפרק י"ח. גם פרק י"ח זה רחוק מאוד. אומר לך, כבר בפרק הראשון אנשים נכנסים לייאוש. כי הנחת היסוד, התיאור הראשוני הוא לא אני. אני כבר רחוק מהתיאור הראשוני, מנקודת המוצא. רבי פנחס בן יאיר. לא פחות ולא יותר. איזה ברייתא שהוא מביא בהתחלה. אני לא שם.
אז
תסביר לי קודם כל איך אני אגיע למדרגה של רבי פנחס בן יאיר כדי שאני אבין בכלל על מה הוא מדבר. נכון, נכון, ולכן הרב קוק מתייחס לדבר הזה, בוודאי. הרב קוק מתייחס בזירונים לדבר הזה, ואומר הנביאים נחלו כישלון טוטלי עם השיטה הזו. כישלון טוטלי. אישית, כן, זה הרב קוק. הוא לא נולד הרב קוק. זה מה שהוא אומר. אנחנו שוכחים את הדברים, את הדברים האלה, כן? איך הוא אומר את זה כאן? בנוהג שבעולם המשוררים המליצים מתארים יפה את הדרת החיים בכלל. את כל פניותיהם היפות בייחוד הכוללות זרם רב וטל חיים מרובה. הם יודעים גם להציג לראווה את הכיעור הכללי של הקלקולים שבחיים ולמחות נגדם בכל תוקף. אבל לחדור לתוך תוכם של כל הגורמים הפרטיים. איך מכשירים את החיים? ומעמידים אותם על הבסיס הטוב, ואיך משמרים אותם מכל כלכלה, גם קטנה שבקטנות, שסופה להעלות סרטון גדול ולהרוס הרבה מאוד. דבר זה אין לו עסק עם כוח המדמה החם והעז, כי אם עם החוכמה מדייקת. כאן תחל עבודת הרופאים, החסכנים, המודדים, השופטים וכל החכמים המעשיים. למעלה מזה, הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל, ומחתה נגדו בכל עוז. את הדרת נועם השם אחד, ותתארו בכל יופיו וזוהר, את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות. זה מה שיש בכל ספר הנבואה. נאומים על נאומים, הם לא בסדר. וממשיכים. ריצוץ דלים או שקב יונים, רצח וניאוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברוח שיח. תכלס, בסוף מגיעים לחורבן. למה זה לא הצליח? כאשר אתה מדבר בגובה של 30 אלף רגל, אז זה נשמע טוב, יפה. אבל כשאחרי אתה יוצא מהנאום, אתה חוזר לגבי עינום, ואתה אומר בוא לה, ב-5 היום חגיגה. שורפים את הבן של. כן. כן. נכון. נכון, נכון, אבל החשוב זה הדרשה של הרב, לא? אם הרב ממשיך לדבר כמו הנביא, אז אף אחד לא ידע מה לעשות. אבל אם הוא מתחיל לדון בשאלה הלכה למעשה, כן,
האם בשבת מותר לעשות כך וכך, אז אנשים אומרים משעמם, אבל לפחות הם שומעים משהו שיכול להיות מעשי עבור. בטח. איזה? כן. מי? ממש.
כן. הם חזרו בתשובה בעם ישראל.
נכון.
זה הסיבה שהייתה.
נכון. נכון. וזה במחיר של ויתור על מידה חשובה מאוד שנקראת אמת. אמת.
כן. כן.
כן, הם למדו את זה בגיל 18? בגיל 16? לפני כן? אז לא הבינו מילה. אני לא מזלזל, זה העובדה. כאילו מישהו בא ואומר לי, בגיל 10 אני מבין משהו באורות. גם בגיל 20 אני לא הבנתי שום דבר. לא, בכל זאת יש דברים מסוימים שצריך ללמוד. כן, אבל אני זכי...
אדם הבוגר שמגיע
לתובנות... בסדר, אדם הבוגר, אדם הבוגר. יש לו כבר ניסיון בחיים. פרספקטיבה מסוימת. הצעיר המתלהב רואה רק שחור לבן וזה, רואה את מסילת ישרים. בסדר, טוב. אומר הרב קוק כאן, אומר הרב קוק כאן, השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של ההחטאה. גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי הדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מעין כל נביא וחוזה. המצוות המעשיות כולן, ופרטי הלכותיהן, בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומן ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי החבוי בהם וזרם החיים האלוקי הטהור, יגרש באוזו את חשכת עבודת אלילים מבלי תוכל עוד קום, ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקם, מתפתחת דרך של ארץ מאבדת את הכלים, שבם יקלט הרוח העליון וממילא יצר לב האדם, הדמיון המתאה, המלא ציצי זוהר מבחוץ ואבק רעל מבפנים, הוא הולך ועולה מאליו, דבר זה לא נתן. ניתן לנבואה בכלל. לנבואה של אספקלריה שאינה מהירה. אמנם ניתן לנבואתו של משה. אותה נבואה של PLP, של אספקלריה מהירה. שרק היא יכולה לראות עוזם של הכללים ודקנותם של הפרטים כאחד. אבל לא קם כמוהו. והוצרכה עבודת הכללים להימסר לנביאים ועבודת הפרטים לחכמים. וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה חוצבים לאבות אש, לבאר מישראל עבודת האלילים ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים בהחכבת התורה, בהעמדת תלמידים הרבה ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם. זה בדיוק זה ההבדל. בוודאי.
אם יש רק נביא ברור שזה
נכון. נכון, 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 נכון.
המחנך.
דברי הנביא הם יפים מאוד. ואפשר לצטט אותם. הם לא מחייבים אותי. הם לא מגיעים למדרגה של חיוב.
מי לא יסכים לשמוע נאום על ואהבת לרעך?
טוב, תכלס, מה עושים? זה הנביא לא מדבר.
זה לא עניינו. האדם צריך הדרכה מעשית, שלב אחרי שלב, מה עושים ומה לא עושים. זה נורא מעצבן.
זה כן, זה לא.
אתה רק פותח את העיניים בבוקר, יש להם כבר מה להגיד לך. רק פתחתי את העיניים. יתגבר כארי. מה הוא רוצה ממני? אני רוצה רק להסתובב עכשיו ולהמשיך לשאול. לא, קום. כשאתה קם, רגל ימין. למה רגל ימין? מי אכפת? אני רוצה לקום על הידיים. לא בא בחשבון. זה נורא מעצבן. כי זה מעצבן. כי זה מעצבן. למה אני מברר? למה שאני אברר? בוודאי, הגמרא שואלת את השאלה. אז אם הגמרא שואלת את השאלה, למה לא הצעיר לא יוכל לשאול את השאלה הזאת? מה הדבר הטבעי ביותר זה לצאת בשאלה כמו היום, ולהגיע לבית הכנסת למניין הראשון בתיקין כדי להניח תפילין? זה לא הדבר הטבעי ביותר. לא, אבל אומרים לי שכן. מה חושב הצעיר? הוא מטורף. מה הוא רוצה ממני? אני מסכים איתו, הוא ידבר על הדברים הנשגבים, אני אשמע אותו, אבל בתשע בערב, מה עכשיו בשש בבוקר, מה אני צריך בלבול מוח הזה? הוא צדיק במובן הזה שבאמת הוא חי את המתח הזה, זה לא מה שהוא רוצה. אז קודם כל בוא נכיר בעובדה שזה לא מה שאני רוצה. ממש. ממש.
אבל לא עשיתי מספיק,
לא, קודם כל אומרים לו, אידיוט, לא עשית נכון. מה, אתה לא יודע שיש סימן כזה ועוד הערות והגעות וצריך לקחת בחשבון את כל החומרות? כל החומרות, בכלל. אומר, אני לא קם מהמיטה, אני לא זז מפה, מה? לא, זה... צריך לתפוס, זה לא סתם, הרב קוק לא סתם, הרי זירונים זה אוסף של מאמרים שהוא כתב בעיתונות, פעם הוא כתב בארץ גם כן. כן. כי באמת זה הדבר, וזה הוא כתב לפני 100 שנה, כן, פלוס את ה... זה הגיע עד כדי כך שבאמת האנשים התחילו לעבור ולשאול מה, מה קורה פה? כי גם בגישה הזאת יש סכנה מאוד גדולה. אני פועל כמו מכונה. כן. מה הדרך? הדרך היא קודם כל להבין את המורכבות של הדברים ולהכיר בעובדה שאנחנו לא חסידים. אנחנו גם לא צדיקים, אנחנו במדרגה עוד יותר נמוכה שנקרא ישר. לפי מי? לא, אנחנו בינונים. לא, אנחנו במדרגה של בינונים. לא. בספרות החסידות יש שלושה ספרים חשובים. יש אחד, יש יותר, אבל במישור הזה. יש ספר שמדבר על האדם כרשע, אחד על האדם כבינוני, ועל האחד כאדם כצדיק. ואלו הם הספרים. התניא ידוע זה הבינוני, קדושת לוי של רבי חיים מברדיצ'ב. לאדם. לא, בפר. הוא אומר כל הזמן שהוא צדיק, אבל למעשה, הוא מכיר את היהודים, הוא ידע שהם עוד לא שם. הם לא במדרגה של הצדיק, של הבינוני. ויש נועם אלימלך, הרבי מליז'נסק. שהוא כבר, אנחנו עברנו כבר מזמן, אנחנו באמת בדרך לחסידות. כן? אז גם כן אצלו הרף הוא כזה... אז צריך לדעת את זה, כי מי שפותח את הספר הזה, כי היום פותחים כל הספרים, בלי לדעת בדיוק לאיזה ציבור זה מיועד, אז גם כן, עדיף שיפתח קדושת לוי, כן? לפני שהוא פותח את התניא. כי יש מדרגות. צריך לדעת בדיוק איפה כל אחד נמצא. אז תכתוב קיצור שבשני עמודים, בשני עמודים יש אידיאל שנקרא כזה, אתה לא כזה, אז בוא נכתוב לך ספר אחר.
אני רוצה להגיע
לנקודה הזאת. אבל מנעין לך ההנחה שאני רוצה להגיע לנקודה הזאת. מה דוחף אותי להגיע לדבר הזה? למה זה נראה? לי זה לא נראה. אני בשש בבוקר רוצה לישון. תסבירי לי מדוע אני צריך לקום בשש בבוקר. מה? לא, הוא מתעלם קודם כל מהרצון שלי להישאר במיטה. זאת, כאן הנקודה. מה שהרמח"ל לא כותב זה טוב, זה הרמח"ל. הצעיר קודם כל לשאול בכלל בשביל מה לקום בבוקר? לרוץ לבית הכנסת? אבל למה לי לרוץ לבית הכנסת? הוא צודק? הוא צודק? אני קודם כל
אומר... זה תחושה נכונה.
לא, לא, הוא צודק. הוא צודק. זה לא טבעי לקום בשש בבוקר כדי לרוץ לבית הכנסת. נכון, קודם כל. אבל קודם כל אני צריך להבין מדוע הוא לא רוצה. מה? את יודעת מה הולך היום בישיבות התיכוניות? מה? יש מקומות שמקימים את כולם. בסדר, אז מצפה זה מקום מיוחד. כבר בכיתה י' אומרים להם תפתחו בסיעת ישרים. לא, הם לא המציאו את זה, בוודאי שלא.
רב צבי יהודה, שוודאי ידע מה אביב כתב,
נכון.
הדבר היחידי שיש חובה ללמוד יהודי זה בסיעת ישרים.
נכון, 20 דקות. כן, נכון, עד פרק. וכששאלו אותו ומה ללמוד לפני? לא, נפש החיים. כשתסיימו ללמוד לנפש החיים תעברו למסילת ישרים. ברור שיש, ברור ש, כן, אבל הוא לא דיבר על אנשים שבפעם הראשונה בחיים שלהם פתרו גמרא. אז לכן אני אומר, אם מעתיקים את דבר מסוים והופכים אותו לכלל בכיתה י' מתחילים לעיין במסילת ישרים, כאן יש בעיה.
כאשר התשובה היא לאותו ילד שעוד לא, שלא הצליח ליקום והגיע באיחור לתפילה, כאשר התשובה של הרם שלו היא, מה, אתה לא יודע שיהודי קם כל בוקר לתפילה? אני שואל, האם זה באמת עוזר? מי? לא, הוא מרגיש שהרם שלו הוא מטורף לחלוטין. לא, לא רק נודניק, גם מטורף לחלוטין. מה זה אני לא יודע שכל זה, מה, קודם כל יש ברחוב המון יהודים שלא קמים לתפילה. טוב, אתה מחובר למציאות או לא הרם? לא, אתה לא מחובר למציאות. מה זה מסגרת? יש כאן בעיה של גישה היום. בעיה קשה מאוד, ורואים אחר כך את הפירות של הגישות האלה אצל כל הדתל"שים לשעבר, כי תמיד זה חוזר לנקודה הזאת. תמיד. אז קודם כל אולי צריך כן להתחבר ולהבין מאיפה זה בא. זה לא בא מתוך רוע. זה בא מתוך שאלה אמיתית, מדוע אני צריך לקום בבוקר? כי כתוב בשולחן ערוך. כן. אבל למי זה מיועד השולחן ערוך הזה? על היהודים. אז תסביר לי מדוע אני צריך להיות יהודי. לפני שאתה אומר לי מה אני צריך לעשות כיהודי, קודם כל תסביר לי מה זה להיות יהודי. זו התשובה של מניטו, מבחינה פדגוגית. כן, כן. אז הם עושים כמו טורקי, עד גיל מסוים, עד גיל 15 בערך, עד שמתחילים לחשוב בעצמם. לא, 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 בוודאי שלא. זה מיועד לגיל 15-16, הגיע הזמן ללמוד תורה. זה אומר ללמוד מקרא, קודם כל. אני יודע שנתיבות עולם וקסות זה חשוב ביותר. כן? אבל קודם כל יש כמה פסוקים שאולי צריך להבין אותם. שקודם כל יש מצווה לקרוא בתורה. ולפני שרצים ללימוד האחרוני האחרונים, אז אולי, תנ"ך לא נדבר, אבל משנה. משנה בלי תוספת, כן? המהר"ל בעצמו אומר את זה. זה ייתן לו מיתן של ידיעות, כן, שנחוצות אחר כך בחיים. זה יביא אותו גם כן לשאול הלכות, לשנן הלכות, ולהבין מה מסתתר מאחורי ההלכות. אני לא צריך את הקצות כדי לדעת איך מתפללים או איך אומרים קריאת שמע, או מדוע אני צריך להניח. ממש לא. זה בדיוק מה שהפכו, לזה הפכו את המשנה. המשנה זה הלב ליבה של תורה שבעל פה. כשהמשנה אומרת ממתי קוראים שמה בערבית, אני צריך כבר לדעת על מה מדובר. אני לא צריך את דעת התוספות שמה מיד, מדוע המנהג באשכנז לקרוא לפני צאת הכוכבים ולתרץ את הדבר הזה עם כל החוכמות שאני יכול לבוא ולהגיד. פעם בא תלמיד ישיבה למניטו, שלמד כבר כמה וכמה שנים בישיבה. ומניטו אמר לו, נו, מה אתה לומד עכשיו? אז הוא אמר לו, סוגיה כזו, סוגיה אחרת. אז מניטו שאל אותו, אתה רוצה להיות דיין? ואותו בחור לא הבין. אני בשיעור ה' ו', אתה רוצה להיות דיין? מה אתה רוצה להיות בחיים? אומר, אני רוצה לעשות בחינוך וזה. אומר, וזה יעזור לך? אז בהתחלה באותו בחור לא הבין. ואחרי זמן מה? שוב פונה מהיתו בשאלה מסוימת. אומר, נו, מה החלטת? אתה הולך לרבנות או לא? הוא אומר, אבל... לא, אמרתי, דיינות זה לא רבנות. להיות דיין זה מקצוע. להיות רב זה משהו אחר. אתה רוצה לעסוק בחינוך? לך תלמד רבנות. אבל תלמד עוד כמה דברים מסביב. זה למדת, זה למדת, זה למדת, זה למדת, זה למדת. איך אתה תדבר עם הצעירים? אתה אמרת לי שאתה מדריך ב... לא, לא בצופים, בבני עקיבא. איך אתה מדבר איתם? אמר אותו בחור, חזרתי הביתה, שבור לחלוטין. והחלטתי ליישם, החלטתי ליישם את מה שהרב אמר. היום הוא ראש מכינה, רב ביישוב. הוא אמר לי, זה היה המשבר הכי גדול בחיים שלי. סוף סוף הבנתי מדוע אני צריך להקדיש שעות על גבי שעות של לימוד. מה התכלית? ואיזה כלים נחוצים לי כדי להתמודד עם הצעיר? בגישה אחרת לחלוטין. זה לא אומר שאותה סוגיה לא צריך ללמוד אותה. אבל אני צריך לדעת מדוע אני לומד משהו מסוים. משנה יש. מדוע אני צריך לדעת את הדברים? בוודאי. פירושו של... בסדר? אבל כי לא לומדים משנה כמשנה. מיד רצים ומביאים את דברי הגמרא. לא? עם ברטינורה. נכון? ועיקר תוספות יום טוב. נכון? יפה. למה עיקר תוספות יום טוב ולא תוספות יום טוב? מה ההבדל בין עיקר תוספות יום טוב ותוספות יום טוב? עיקר זה הקיצור, ששם לקחו אך ורק את הדברים שהוא מביא מהגמרא. הוא כתב ספר אחר, שנקרא תוספות יום טוב. זה פירוש על המשנה כמשנה. אמרו, אבל מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? אנחנו רוצים ללמוד לגמרא, לא? זה השאיפה. למה? חז"ל, מה אומרים בפרקי אבות? בין חמש למקרא. מיישמים את זה היום. חמש שנים תלמד מקרא, רק מקרא. למה? אני מגזים, כן? בין 10? חמש שנים. בין 15? אולי יש איזשהו היגיון בתוכנית הזו? עכשיו לומדים גמרא, גיל 15, כמה שנים לומדים? ממש לא. כמו שלמדו 5 שנים מקרא, 5 שנים משנה, לומדים 5 שנים גמרא. כי בגיל 20 צריך לצאת לחיים. יחידי סגולה, אגב, זה אומר שבחמש שנים עוברים על כל הש"ס. היום, רחוק מזה, כן? בשבע מסכתות שלומדים בישיבות, פחות זה לא חשוב, שבת פחות, פסחים שלא לדבר, חוץ מהפרק פסחים, שאר הדברים, זה ממש לא סוכה, טוב, זה שלושה ימים לפני סוכות, וככה וזה. ובאמת, מה זה הדבר הזה? זה לא חשוב. בחיים זה לא מה שאני צריך לדעת. רק הדפים הראשונים של קידושין גיטין בבקמה, בבבטחה וזה, זה כל מה שאני צריך לדעת בחיים. הכל, הכל. נכון, אז זה שאני למדתי, אז זה שאני למדתי 7 עמודים בבבא בתרא, זה מאוד יעזור לי בחיים. לגמרי לא, זה בדיוק הבעיה.
אבל גם לא ללמוד
בוודאי שכן. בוודאי שכן. קודם כל יש המון מסכתות במשנה שאני לא אפגוש אותן בחיים בגמרא. נתחיל מהדבר הזה. אני טועה, הוא אומר ככה, לומדים 5 שנים, גמרא. אם מצליח, מה טוב. אם לא, אפשר עוד להוסיף עוד 5 שנים. מי שהצליח, מה טוב. מי שלא, לפחות הפך להיות חכם, כי הוא למד דברים. יודע דברים שיעזרו לו אולי בחיים. כן? אבל לא לומדים מ-30-40 שנה בלי להבין שום דבר. ומתוך זה יש כמה אנשים שבאמת אחר כך התפקיד שלהם או להיות דיין, או להיות רב של זה, זה בדיוק זה, אבל זה לא כולם. הצרה של היום זה באמת שהגמרא היא פתוחה לפני כולם, ולכן כולם מדברים, לומדים, והפכו את מה שהיה שמור לאליטה מסוימת, הפכו את זה לנחלת הכלל. רבנים בצפון אפריקה התנגדו לזה, המהר"ל התנגד לדבר הזה, אבל בליטא ככה זה היה. הדגם של הישיבה הליטאית, כן? הפך להיות כאילו נחלת כלל ישראל. זה לא היה אף פעם דבר כזה. אף פעם לא היה דבר כזה. בוולוג'ין הגיעו מכל קצרי אירופה. כמה בחורים היו בוולוג'ין? איזה מתי? לא מפת. 50-60. המקרה טוב. חכמי לובלין, ישיבת חכמי. זה מה שהיה.
למה שהידע ישתמר את זה? היום כל אחד יכול לשכוח ולקרוא.
נכון, נכון.
אני מסכים שהתהליך הוא חשוב ונכון.
אז היום אתה שומע את הטענה הבאה. היא טענה מאוד מעניינת. היא בדרך כלל נשמעת דווקא מצד נשים. הרבנים שומרים לעצמה מידע חשוב ביותר ולא מוכנים לחלוק איתנו את המידע הזה, ולכן הם מחמירים. זה נכון או זה לא נכון? קודם כל זה נכון. זה נכון. וזה טוב. אבל יש כל מיני פורומים. ושם האנשים היום אומרים, טוב, הוא פסק לי ככה וככה, ולכן זה נכון לגבי כולם. הוא התיר לי את הדבר המסוים. בסדר, התיר. אולי היו נסיבות. האם אני צריך לימוד מעמיק של הגמרא כדי לפסוק הלכה? כן, ודאי שכן. בסדר. עכשיו אתה לוקח מישהו שלמד, ואתה שואל אותו, נו, תגיד לי מה ההלכה? לא יודע. בשביל מה למדת? למדתי כי למדתי. הוא לא נכון, אבל לפעמים הוא נחוץ. למה אתה הולך לרופא? כי רק לא מותר לתת מרשם. כי באינטרנט היום אתה תמצא את אותו דבר, כן? אתה תיקח בדיוק את התרופה ההפוכה. אתה נפלת על הפורום הלא נכון. או שבמקרה הזה, מי שענה, זה מאוד עזר לו, אבל זה היה מקרה מיוחד. הוא לא ירד לסוף דתו של הרופא בדיוק. אבל הוא כתב מיד רץ לתו. נו? אז היום אתה עושה אותו דבר, אתה פותח ספר, אומר, נו, כתוב, נו. כתוב. מה אתה עושה עם הכתוב? אתה עושה שטויות. אם אני טועה, תמיד בא ואומר שבאצלו הרבנים מעולם לא לימדו מתוך ספר. הכל היה בעל פה. כדי להרגיל את היהודים לבוא ולשאול את הרב. לא כל מקרה לגופו. יש שאלה, הולכים לרב. במקרה חירום, הולכים לספר. וזה לא כי הרב רוצה לשמור לעצמו ידע מסוים. אלא כי הוא יודע בין כל המדעים שיש בידו, מה נכון, מה רלוונטי לאותו יהודי שבא ושואל אותו. הוא חייב להכיר אותו. לכן אי אפשר לענות ב-SMS, אלא אם כן אני מכיר כבר את האדם. כי אני לא יודע מי נמצא בצד השני. איך אני יכול להתייחס אליו? זה מכונה? איזה מכונה? אני לא צריך אותך בכלל. אם זה להגיד לי שזה אסור, אני יודע לבד להגיד שזה אסור. אני לא בא לשאול אם זה אסור. ולכן כאן מבחינה פדגוגית יש הנחיה מאוד מאוד חשובה. לא פוסקים מתוך ספרים. כפי שהמחבר בעצמו כותב בהקדמה, וכדאי לקרוא את ההקדמה של כל הספרים, שזה קיצור שהוא כתב לעצמו של הפירושו של הבית יוסף על הטור, כדי לחזור אליו כל 30. כן? ככה הוא כותב בהקדמה. כדי לחזור על קיצור הפירושו לטור, כל 30. טוב, מי עושה את זה? לא, בסדר, זה סיבה, זה, בסדר, אני אומר, מעבר לזה, מבחינה פדגוגית יש כאן הנחיות פשוטות וברורות, כדאי לחזור עליהן, זה הכל. למה לא מסילת ישרים? כי צריך כמה הקדמות. איך היה אומר מניטו, אני למדתי שנים, את כתבי הרב קוק. רוב הזמן היינו עסוקים בהקדמות. כי זה בדיוק זה. כדי להבין מה המקור של אמירה כזו או אחרת. כל מי שהיה בשיעורים של מניטו כאשר הוא לימד את הרב קוק, ידע שבדרך כלל זה היה מסתיים בהקדמות האלה. מה מקורות דברי הרב? מתוך המקורות אתה יכול להבין, אחרי שלמדת וליבנת את כל הדברים, מה החידוש שיש בדברים. כאשר פותחים את הספר כביכול, הנה זה מה שניתן בהר סיני למשה רבנו, כפי שעושים היום, כן? שיעור א' בישיבה חייב ללמוד אורות. למה? אולי כוזרי? אבל לא רק כמה עמודים בתחילת המאמר הראשון, קודם כל מדלגים בסעיפים הראשונים, כי מתחילים מהחכם היהודי, מה שנאמר לפני זה גם כן, לא צריך להתמודד, כן? למה לא כוזרים מההתחלה עד הסוף? זה לוקח זמן, נכון? זה לוקח זמן. אבל אולי זה מה שצריך לעשות. טוב, אם זה ביטול תורה, זה משהו אחר. למה לא ללמוד מהר"ל לפני? למה לא ללמוד עוד כמה וכמה דברים וכו' וכו', כדי להבין בדיוק מה הרב קוק מחדש כאשר הוא אומר את מה שהוא אומר. אז זה אותו דבר, מסילת ישרים זה בדיוק אותו דבר. הרי אפשר לבוא להגיד מצד אחד, זה בסך הכל זה פירוש של הברייתא של רבי פנחס בן עקיבא. בסדר, בוא נלמד את הסוגיה בגמרא. אז בכלל זה נמצא בגמרא? יש סוגיה שם? כן, יש אפילו כמה גרסאות לברייתא הזאת. אולי נלמד את הגרסאות? ומישהו יודע בכלל שמסילת ישרים יש שתי גרסאות של הספר? יש גרסה ארוכה מאוד, שהיא הגרסה המקורית, שזה דו-שיח, כמו שער על ספרים של הרמח"ל, והתבונות וכו' וכו', זה תמיד דו-שיח. אולי כדאי לחזור למקור, לפני שלוקחים את מסילת ישרים גרסה ב', כי בגרסה א', הדברים אחרים לחלוטין. אבל מי
כתב את שתי הגרסאות, או מישהו לקח?
בטח שהוא כתב את שתי הגרסאות.
הוא הגיע. כמו שזה היום, שהרוב קוראים היום כאילו את ה... כן,
מי יודע את הדברים האלה? זה רק המחקרים באוניברסיטה גילו שיש, וזה המחקרים, אז אסור להתעניין במה שהם אומרים. יש גרסה מודפסת. אבל אולי מפספסים את העיקר. להתעניין בכל השאלות האלה, להבין שיש כאן בעיה. ומה שמניטור רוצה קודם כל זה שנבין שיש בעיה. כל עוד לא הבנו והפנמנו שיש אחת בעיה, אי אפשר לבוא ולהגיע למישור המעשי. טוב, נמשיך שבוע הבא. כן, כן, ודאי, 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 ודאי.
שזה היה ברמה, רמה אנושית יותר, נכון?
לא, זה בכלל ספר לא פשוט, כן, אבל כן.
יש שיעורים מוקלטים שמניתו על כוזרים?
כן.
בעברית?
לא.
בצרפתית?
כן.